אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
חברותה עם ידידיה תנעמי, והערב לימוד משותף עם הרב אוהד טהר לב.
שלום, כאן מורשת, חברותה לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אגדה יחד עם הרב אוהד טהר לב, ראש מדרשת אות לידנבאום. כאן ליד המיקרופון ידידיה תנעמי, שלום לך כבוד הרב.
שלום לך ידידיה, לך ולמאזינים.
אנחנו רוצים ללמוד שתי אגדות שעוסקות ביחס שבין האדם והחברה, במעורבות החברתית וההשלכות שלה.
נכון, אגדה שמאוד מאוד מפורסמת, אין אדם אני חושב שלא מכיר אותה, ואנחנו לעולם לא עסקנו בה. והאגדה הזאת התכתבה לי עם אגדה אחרת שהיא בהתחלה נראית כמו איזשהו כתב חידה, שהאגדה השנייה פעם עסקנו עוד לפני הרבה שנים. אגדה שנמצאת במדרש רבה בויקרא רבה בפרשת את זין עוד ב' תחת נושא הצרעת. ובואו ניכנס לאגדה, נראה אותה, קצת נשאל עליה שאלות, ואז ניכנס לאגדה השנייה, ומי ממאזיננו והלומדים איתנו יוכל תוך כדי כך כבר לחשוב על החיבור בין האגדות. אז בואו נצא לדרך. אני כמעט בטוח ש99.9% מכירים את הסיפור. זאת תהיה תורת המצורע. הדא הוא דכתיב, אומר המדרש, מי האיש החפץ חיים? הפסוק מפורסם, מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. אומר המדרש, מעשה ברוחל אחד שהיה מחזיר בעיירות שהיו סמוכות לציפורי. רוחל, סוחר, מסתובב, מוכר את מרכלותו. והיה מכריז ואומר, היה לו קרוז, כן, מן באי למזבן שם החיים. מי רוצה לקנות את שם החיים? יש לי, אני גיליתי את התרופה או את המתכון.
פורמולה.
לאריכות חיים לעולמי עד. כמעט. שם החיים, לא מתים. עודקין עלי. המון אנשים באו אחרי שהוא מכריז דבר כזה, סובבו אותו והתקרבו אליו. כן? אני מתאר לעצמי שאנשים נמצאים סביבו, הוא אומר להם, ואז תוך כדי כך, אומר המדרש, שרבי ינאי הווה יתיב ופשט בתרוקליני. רבי ינאי יושב למעלה בבית שלו, או בבית מדרש, ולומד פשטי הפסוקים. בתרוקליני, הנה פשט הפסוקים. שמי דמכריז, מן באי שם חיים, הוא שמע את אותו רוחל שמכריז ואומר, מי רוצה את שם החיים? אמר לאתה, שולח שליח, או קורא לו מהמרפסת, מהחלון, בוא, סק להכה, עלה לכאן, זבון לי, תבקור לי. זאת אומרת, הוא מפסיק מלימודו, וקורא לו, שיבוא למעלה שימכור לו. אומר לו אותו רוחל, לאו אנט צריך לי ולא דקוותך. אתה לא זקוק לזה ולא כמוך. לך כנראה יש אריכות ימים. בכל אופן, רבי ינאי לא ויתר, הוא כנראה חשב שלא אין תאריכות ימים, גם הוא זקוק לשם את זה.
הוא הסקרן.
אטרחלי,
הטריח אותו ואמר לו, בוא, עלה.
סליק לגבי. הוא עולה אליו למעלה. הוא שואל אותו, רבי ינאי שם, נו, מה זה? הוציא לו ספר תהילים, הראה לו פסוק, מי האיש החפץ חיים. מראה לו את הפסוק. מה כתיב בתרי? מה כתוב אחרי זה? נצור לשונך מרע, סור מרע ועשה טוב. זאת אומרת, הוא בעצם לומד את הפסוק ואומר לו, מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב? סימן שאלה. תשובה, נצור לשונך מרע, סור מרע ועשה טוב. רבי ענאי, נפקחים עיניו, אמר רבי ענאי, אף שלמה מכריז ואומר, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. גם שלמה המלך אומר את זה. דוד, האבא, ושלמה הבן, מי ששומר את פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. המקבילה של המדרש הזה מופיע בתנחומה. ושם התלמידים שואלים את רבי ינאי, תגיד, לא ידעת את הפשט? פה זה לא מופיע. מה, לא ידעת שזה הפשט? כאילו, אמר רבי ינאי, כל ימי הייתי קורא הפסוק הזה, ולא הייתי יודע היכן הוא פשוט.
עד כמה הוא פשוט?
כן, לא שמתי לב לדבר הפשוט הזה, שעשה הרוכל הזה, שהלך ואמר, זה שם החיים. ידעתי שאסור לדבר לשון הרע, ידעתי ש... אבל שזה הפשט של הפסוק, עד שבא הרוכל זה, והודיעו מי האיש החפץ חיים. לפיכך, משה מזהיר את ישראל, ואומר להם, זאת תהיה תורת המצורע, תורת המוציא שם רע. כן, זה היה סיפור מפורסם, מופיע בכל סוך החמנו, מספרים אותו בגנים. סיפור מדהים, ואנחנו נשאל עליו כמה שאלות. שאלה ראשונה, מה המשמעות שמדובר ברוכל אחד, סוחר שמחזר בעיירות? אנחנו כמובן לא יודעים מי הוא, הוא אדם בעילום שם. האם יש משמעות למיקום ששם זה קורה? ציפורי. מה...
כן, מזכיר ציפור אולי.
יכול להיות. מה יש בציפורי? האם באמת הוא מכר את סם החיים? הרי הוא לא מכר כלום. הוא מכר רעיון. הוא מכר מילים. הוא לא מכר גם כן. הפסוק הזה נמצא. האם שילמו לו אנשים? זאת אומרת, האם יש לנו פה עסק עם אדם עשה כסף מכלום, מגורנישט דגורנישט, כמו פעם שהיו מוכרים אוויר של ארץ ישראל בתוך קופסאות? מדוע מוזכר מה רבי ינאי עושה באותו זמן בביתו שלומד את פשטי המקראות? למה רבי ינאי מטריח אותו לעלות אליו? למה רבי ינאי לא יורד אליו? כמו שמתכנסים סביבו כל האנשים, מה זה הדבר הזה? האם באמת רבי ינאי לא הכיר את פשט הפסוק? הרי כל תינוק ברחי, או לא ברחי, מכיר את הפשט הזה. איך הוא הבין אותו עד היום? שהוא לא שם לב לזה. האם יש משמעות למבנה של הסיפור? וכמובן, מה ניתן ללמוד מהסיפור לימינו? אז זה סיפור אחד שנעסוק בו עוד מעט. סיפור שני שמתכתב איתו, זה סיפור שמופיע במסכת שבת בדף קוף ממזיין עמוד ב'. אמר רבי חלבו, חמרה דפורגייטה, ומה ידדיום סת, זה שם מדינה, שהיה לה יין משובח, קיפחו 10 השבטים מישראל. אומר שם רשי, מה פירוש? כיפרו עשרת השבטים, היו בעלי הנאה, עסוקים כל היום, וכיוון שהם היו עסוקים בהנאות החיים, ולא היו עוסקים בתורה, יצאו
לתרבות
רעה. והגמרא מספרת שרבי אלעזר בן ערך איקלה להטה. נקלע לשם, הגיע לשם. אם שיך בתריו, נמשך אחריהם. יעקר תלמודי. שכח את תלמודו, נעקר תלמודו. זאת אומרת, אתה הולך, אתה לא כנראה עוסק ומשמן את גלגלי השכל שלך, גלגלי הלימוד, אתה מתחיל להתחלד ומתחיל לשכוח.
אם תעזבני יום, יומיים מהזבקה.
כי הדר, כשחזר, אתה קם למקרא בספרה. הוא חוזר בחזרה לבית מדרש, ובא להעמד לקרוא בספר תורה. באי למקרי החודש הזה לכם, הוא בא לקרוא את הפסוק, החודש הזה לכם ראש חודשים ולחודשי השנה, פסוק בפרשת בו, יוצא לו, אמר, החרש היה ליבה. שכח, במקום זה יצא לו פסוק אחר, במקום ד' החודש הוא קורא ריש, במקום המילה הזה, הזין, מתחלף לו ביוד, ובמקום לכם יוצא לו ליבם. זאת אומרת, בדומה לכף, כן? ריש דומה קצת לד', אבל היוד גם כן קצת דומה לזין. וחז"ל רואים אותו שהוא לא מצטט נכון פסוקים מהתורה, הספר שלו כתוב בצורה לא נכונה.
לא נעים.
באו רבנן רחמי הלאי והדר תלמודי. פללו עליו, ביקשו עליו רחמים, וחזר אליו תלמודו, נזכר. והיינו לדתנן, רבי נהוראי אומר, הווה גולה למקום תורה, ואל תאמר שהיא תבוא אחריך, שחבריך יקיימוה בידך, כן? אל תגיד שהיא תבוא אחריך וחבריך יקיימוה, ישמרו עליה, יתפללו עליך, ואל בינתך אל תישען, אל תסמוך על התבונה שלך. אומרת הגמרא, תנא לא רבי נהוראי שמו, אלא רבי נחמיה שמו. ואמרי לה, רבי אלעזר בן ערך שמו.
הוא בעצמו.
הוא בעצמו. ולמה נקרא שמו רבי נהוראי, שמנהיר עיני חכמים בהלכה? מה בדיוק היה? איך היה? יש תיאור במדרש, הוא קצת מפרט את הסיפור במסכת שבת, והמדרש אומר בקהלת, בפרשה זין, בפסקת את וב, חמישה תלמידים היו לו לרבי יוחנן בן זכאי. כל זמן שהיה קיים, היו יושבים לפניו. כשנפטר, הלכו ליבני. ישבו בבית מדרש, היה רב שאגד אותם, איגד אותם, כינס אותם, הוא נפטר, כל אחד הולך למקומו, הם הולכים ליבני, והלך רבי אלעזר בן ערך אצל אשתו לאמאוס. כנראה פארק קנדה. מקום מים יפים ונווה יפה. מקום עם מעיינות. כן, הוא כנראה הלך בינתיים, המתין להם שיבואו אצלו ולא באו. לא הגיעו.
התלמידים.
התלמידים. כיוון שלא באו, ביקש ללך אצלם ולא ינחתו אשתו. אמרה לו, מה אתה הולך? תשאר פה. אחלה מקום. אמרה, מי צריך למי? אתה צריך אותם או הם צריכים אותך? אתה זה שנותן שיעורים. אתה זה שמלמד תורה. אמר לה, הן צריכים לי. ואז היא לא הבינה. אם הם צריכים אותך, המשילה לו משל, אמרה לו, חמת האכברים, מי דרכו להילך אצל מי? האכברים אצל החמת, או החמת אצל האכברים? כן, היא המשילה אותם לאכברים שזקוקים למקור אוכל שלהם. הם בשביל לזון את עצמם באים למקור האוכל.
לא מקור האוכל בא אליהם. אז התלמידים שלך, החברים שלך, צריכים להגיע הנה, ולא אני צריכה, ולא אתה צריך להגיע אליהם. שמע לה וישב לו עד ששכח תלמודו. יושב, 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 לומד עם עצמו, בלי חברותות, בלי מסע ומתן, עד ששכח תלמודו. מאחר זמן, באו אצלו. אחרי זמן הוא לא הגיע, הם באו, שאלו אותו, פת חיטין או פת צהורים? מי תב אוכלה בלפתן? מי עדיף לאכול אותם בלפתן? ולא ידע להשיבן בלפתן. כן, שכה, נשכחה ממנו...
אותה הלכה.
אותה הלכה. וכמה שאלות על ההגדה. מי הוא רבי אלעזר בן ערך? מה אנחנו יודעים עליו? למה הוא שכח את תלמודו? תגיד, האם כל כך מהר שוכחים פסוקים? מה, הוא לא ידע לקרוא? איבד את הקריאה? הרי הטקסט היה לפניו. מה קרה? הוא נהיה דמנטי? התחיל דמנציה אצלו. הרי הוא קורא, הוא רואה מה כתוב. מה פירוש? הוא קורא את הספר תורה לא נכון. למה עורך ההגדה בוחר דווקא את הפסוק החודש הזה לכם? חירש היה ליבם ולא פסוק אחר, רק את הפסוק הזה. הוא לא ידע לקרוא טוב. מהו חידוש? ומדוע זה קשור למום החירשות בסיפור? שיצא לו חירש היה ליבם? וכמובן, מה ניתן ללמוד מהסיפור הזה לימינו? והכתב החידה שאמרתי, ששאלתי בהתחלה,
מה הקשר
בין הסיפורים האלה אחד לשני, ולמה בחרתי להביא את הסיפור הזה, אחרי הסיפור של מי האיש שחפץ חיים, מה הקשר ביניהם? הרי הם עוסקים בשני דברים לכאורה שונים לגמרי. זה עוסק בלשון הרע, באמירה דבר רע על חברו, באריכות חיים, וזה עוסק בלימוד תורה, בעולם של בית מדרש, הנאות החיים. הרי אין פה שום מילה על דבר רע. אז כמובן, מה הקשר בין הסיפורים, ומה קרה לי בראש שהם התכתבו אחד עם השני.
כן, זה, יש כאן עניין של חיי עולם וחיי שעה.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חבותה כאן במורשת, חבותה יחד עם הרב אוהד תהרלב, ואנחנו לומדים שתי אגדות שמתחבות ביניהם. נפתח עם האגדה הראשונה של הרוכל, לנסה להבין מה התפקיד הזה של הרוכל הזה, איזה סחורה יש לו.
תראה, אני מבקש שנשים לב בעיקר למבנה של האגדה ולמילה מאוד משמעותית שיש בסיפור, שהיא פותחת ואומרת, מעשה ברוכל אחד שהיה מחזיר בעיירות. המילה רוכל היא ישר מזכירה לנו פסוק, שמאוד קשור לאמירת דברים רעים, לא תלך רכיל בעמך. למה התורה לא אומרת, לא תלך, לא תדבר רע על אחיך? מה פירוש ללכת רכיל בעמך? איך הולכים רכיל בתוך העם שלך? אז מה זה רוכל? רוכל הוא סוחר. סוחר, מה העניין? סוחר בשפה העברית זה מלשון סחור. הוא מסתובב ממקום למקום, ומוכר את מרכולתו. המילה מרכולה היא גם מילה שקשורה למילה רוכל. רכלנים... הם בדרך כלל אנשים שעוברים מאחד לשני.
ומוכרים את הסיפורים שלהם.
ומוכרים את הסיפורים שלהם. מה שנקרא מרחלים אחד אל השני.
כן.
מה עושה פה היהודי הזה, הסוחר הזה? הוא עובר ממקום למקום. כמו אדם מרחל, כמו אדם רחיל. אבל הוא אוסף את האנשים. ממקד אותם סביבו שלא יתפזרו, ומוכר להם את סם החיים. זאת אומרת, מה הוא אומר? הוא אומר, סם המוות, שזה הלשון הרע נוצר, מזה שאתם עוברים ממקום למקום ומספרים את הסיפורים, ויושבים כל החבר'ה, ומדברים על זה ומדברים על זה. בואו, אני אאסוף אתכם, וימכור לכם את
דבר טוב.
סם החיים. זאת אומרת, יש פה דבר מאוד בסיסי. הבסיס לרוע, למוות, זה התפזרות. זה לקפוץ מאחד לשני. הבסיס לטוב, לחיים, זה תנועה של התכנסות, של להיות ביחד. לא להתפזר, לא ללכת ממקום למקום. מה קורה עם רבי ינאי? רבי ינאי יושב במקום אחד. הוא לא זז מהמקום שלו. סגור, צפון, מתכנס בחדרו, בביתו, בבית מדרשו, ולא מוכן לצאת.
אז יכול להיות דבר טוב. הוא לא יוצא, הוא לא מדבר עם אנשים
מעולה. טובים. לכן הוא אומר לו, הרוכל, שהוא אומר לו, בוא תמכור לי, אומר לו, הרוכל,
אתה לא זקוק
אתה
לזה.
לא זקוק לזה, אתה לא צריך את זה. לא כי אתה רב, לא כי אתה תלמיד חכם. אתה נמצא במקום אחד. אתה מתכנס בתוכך, אתה לא שומע חדשות, ולא בא במגע עם האחרים, אתה לא עסוק בתקשורת כל היום, ביחסי ציבור, ולכן אין לך צורך בזה. למי יש צורך? מי שצריך להחצין, מי שצריך כל הזמן שידברו עליו, הוא מדבר עם אחרים, מי שצריך לספר לחבר'ה, לדבר כל היום, ולהיות במגע עם אנשים, ולהחצין להם את הסיפורים, הם זקוקים לסם החיים, כן?
אתה מוגן.
אתה מוגן, בדיוק. במילים אחרות הוא אומר לו, אתה, הבסיס שלך הוא בסדר, כי אתה בתנועה מתמדת של התכנסות. מי צריך את זה? מי שמסתובב ברחוב, מי שמתכנס.
אז למה הוא לא קלט את המסר הזה בפשט שלו? היה צריך איזה מישהו מבחוץ שיבוא ויעיר את עיניו?
תראה, זה לא רק שהוא לא הבין את הפשט. אני רוצה שנשים לב. האגדה מספרת על זה שהוא אומר לו, רבי ינאי מלמעלה, בוא אליי. תעלה אליי. התנועה היא עלייה.
יפה.
ההתכנסות היא נמצאת למעלה. והוא עולה אליו. והוא אומר לו, בכל אופן תראה לי מה קרה. מה הוא הבין. וזה בדיוק העניין, כמו ששאלת כרגע, רבי ינאי לא הבין את זה עד היום. מה כתוב לנו בסיפור? שהוא לומד את פשטי הפסוקים לבד, בחדרו, עד שמגיע מישהו מבחוץ.
ומאיר את עיניו.
ומאיר את עיניו. אומרת, הוא במובנים מסוימים מסוגר, מסתגר.
יש אדם שלומד, ויש חיסרון.
נכון, אדם שלומד עם עצמו כל היום, אמנם הוא לא בא במגע עם אנשים, והוא לא עסוק ביחץ, אבל תשים לב, הוא לומד את פשטי הפסוקים. הוא לומד את הפשט, אבל בשביל ללמוד את הפשט, אתה כנראה לא יכול להיות עם עצמך. אתה חייב...
חברותה.
אתה חייב חברותה. אני רוצה להסביר גם למה. למה, למה בשביל ללמוד את פשטי הפסוקים, אתה לא יכול ללמוד? הרי פשט זה לכאורה הדבר הכי פשוט שקיים עלי אדמות. מה שנקרא הבנת הנקרא. אז אני רוצה להזכיר את מורי ורבי, פרופסור שלום רוזנברג, זיכרונו לברכה, שפעם למדתי אצלו, מה זה פשט? מה זה דרש? תמיד חשבנו, ככה חשבנו, שפשט זה מה שכתוב. כן, בוא נראה מה כתוב. ודרש זה מה שדורשים, מה שמחפשים מאחורי זה. אומר פרופסור שלום רוזנברג, פירוש מאוד יפה, מה זה פשט? פשט זה לא מה שכתוב. פשט זה מה שהתכוונו חזל לומר בפסוק. זאת אומרת שכתוב עין תחת עין, שן תחת שן, זה לא עין תחת עין כמו שאתה קורא. זה מה שהתכוון המשורר לכתוב. מה התכוון הקדוש ברוך הוא לכתוב בתורה? דמי עין, דמי כסף. מי מביא דברו של כותב התורה? חזל. זאת אומרת, דווקא הפשט זה לא מה שכתוב, אלא מה שהתכוון הכותב לכתוב. איך אתה יכול להגיע לדרש? לעולם לא תגיע לדרש, לעולם לא תבין מה התכוון המשורר לכתוב, לעולם לא תבין מה חז"ל התכוונו, אם לא תהיה באיזשהו קשר, באיזשהו אינטראקציה עם אנשים אחרים, עם תלמידי תורה אחרים. זאת אומרת, הייתה לו פה בעיה, שתלמידים אומרים לו, מה, לא הבנת את הפשט עד היום? אז הוא בעצם אומר, לא. פתאום בא בן אדם,
והאיר את עיניי, כי הייתי סגור בתוך החדר הזה, והייתי זקוק למישהו שיבוא מבחוץ, מלמטה, מהשוק, ופתאום יאיר את עיניי בדבר שהוא מאוד מאוד פשוט. זאת אומרת, מה פירוש? אני מאמין שהוא הבין את הפשט של הכתוב.
אבל הוא לא קלט את העומק.
אבל הוא היה עיוור. הוא לא ראה את הסוד שתמון בפסוק, שאם אתה רוצה, מה סוד הריחות? מי האיש שחפץ חיים? כן? אוהב ימים. אוהב את הימים שלו לראות טוב. רוצה שחייו יהיו לא רק אריכות חיים, סם החיים זה לא רק במובן הפשוט, אני אחיה עכשיו הרבה ימים, סם החיים זה איכות חיים. אוהב ימים, פתאום הוא הבין, וואו, זה משנה לי את כל איכות החיים. אדם שלא מדבר לשון הרע, יש לו איכות חיים אחרת מאדם שמדבר לשון הרע, כי אדם שלא מדבר לשון הרע הוא יותר נינוח. הוא נמצא במקום שלו. אדם שמדבר לישון הרע, הוא רכיל, הוא כל הזמן זז. אין לו שום מנוחה פנימית בעולם הפנימי שלו. ואת זה הוא פתאום תפס. זאת אומרת, פתאום נפקחו עיניו. למה? כי מישהו בא מבחוץ, אדם פשוט, ואיר את עיניו בפשטי המקראות. וכאן בעצם אנחנו מגיעים
לחיבור
לסיפור השני. מה קורה כשמישהו לבד. לומד לבד?
או חברותה או מיטותה,
כמובן.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת, ואנחנו יחד עם הרב אוהד תהרלב לומדים את האגדות על העניין של לימוד לבד מול לימוד עם חברותה. ועכשיו ניגש לרבי אלעזר בן ערך ונסה להבין מה קרה לו ששכח את תלמודו. אז אולי קודם כל נכיר אותו, אנחנו מכירים אותו ממשנה באבות.
מי היה רבי אלעזר בן ערך? רבי אלעזר בן ערך היה כמעיין המתגבר. מה זאת אומרת כמעיין המתגבר? הפשט הפשוט זה אדם שיש לו המון המון חידושים, כל הזמן מתחדש. איש יצירתי, חדשני ומתחדש. זה כמובן בניגוד לתיאור אחר שאנחנו מכירים, של חז"ל נתנו לסוג אנשים מסוימים שזכרו מצוין ואמרו עליהם שהם בור סוד שאינו מאבד טיפה. מה זה בור סוד שאינו מאבד טיפה? היו בורות של סיד, כן?
מטייחים את זה בסיד.
אתה פשוט, אתה זוכר כל דבר. אדם של בור סוד שאינו מאבד טיפה,
לא הולך לאיבוד.
הוא זוכר את הכל.
כן.
הוא לא מתחדש, אבל הוא זוכר המון המון מקורות. כן, אנחנו מכירים את זה אולי בתיאור החזלי של עוקר הרים מול סיני. סיני, אנחנו אומרים, זה אדם שזוכר המון, ופוסק את הפסיקה שלו או את הלימוד שלו מתוך ידע רחב וחיבור ביניהם, אבל לא בהכרח איזושהי תובנה והתחדשות. ובוא ניכנס, אחרי שאנחנו יודעים כמה מילים על רבי אלעזר בן ערך, בוא נראה מה היה הסיפור שם. הוא מגיע, קודם כל הוא הולך ומתבדל, והוא מגיע לאותו מקום ושוכח את תלמודו. וכשהוא חוזר, במקום לקרוא החודש הזה לכם, יוצא לו חרש היה ליבה. ד' ז' וכף, מתחלפים עם ריש יוד בית. אומר על זה ספר יערות הדבש, דבר מאוד מעניין. מה גורם שכחה לאדם? ריש יוד בית. ריב. כשאנשים רבים,
בכעס,
אחד עם השני, הם שוכחים דברים. כן? כמו שאתה אומר, אין ריב בלי כעס. כמו שחזל אמרו, כל הכועס חוכמתו משתקחת. ולכן, מי הוא השר, מי הוא הכוח שגורם לשכחון בעולם? זה הריב. כן? משה רבנו לא עושה מלחמה, למה? משה רבנו, כמי שעושה עסוק במלחמות, הוא שוכח. אי אפשר למלחמה בלי ריב. אבל זה פשט נחמד, חביב, שאומר לך בעצם, תשמע, אתה צריך להיות איש שלום,
אחווה, ונחזור לזה עוד מעט, כי זה מתקשר אלינו גם כן, אחד עם השני, ולא לריב. אבל בוא נלך שנייה למה לתוכן, לא רק לאותיות. הוא במקום להגיד החודש הזה לכם, רבי לזר בן ערך, יוצא לו חרש היה ליבם. למה חרש?
אטום.
אטום. מה קורה כשאדם לא שומע? איך אומרת הגמרא במסכת חגיגה, בדף ג', עשה אוזנך כאפרכסת, וקנה לך לב מבין לשמוע את דברי מטמאים, ואת דברי המטהרים, את דברי האוסרים, את דברי המטרין, את דברי פוסלין ואת דברי מכשירים. זאת אומרת, הגמרא קוראת לאדם לפתוח את האוזניים, ולהקשיב טוב, 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 לאלה שאוסרים, לאלה שמטרים, לאלה שאומרים דברים הפוכים ממך.
שמתוך זה אתה מגיע למסקנות הנכונות.
אומר החזוני שעיקר הכוח בלימוד זה להבין את הדעת ההפוכה, את הדעת המנוגדת. כן. כן?
זה מחדד אותך.
בדיוק. זה מחדד אותך, ואתה באמת מקשיב, ומתוך הקשבה לדעה השנייה, אתה בעצם מתפתח. עכשיו, מה קרה עם אצל רבי לזר בן ערך? רבי לזר בן ערך גולה למקום תורה, ושם יש דיון, הוא נמצא לבד. מקומיים טובים, הכל טוב, אבל הוא לא בא
במגע.
במגע עם תלמידי חכמים אחרים. עכשיו, כשאתה לא בא במגע, אתה אין לך אינטראקציה. תראה מה קורה לך. אתה בעצם לא שומע. עכשיו, צריך להבין, הרב פישר, זיכרונו לברכה, בספרו דרשות ישי, אומר שמום החרשות הוא המום הכי קשה מכולם. למה? כי אם בן אדם חס וחלילה פוגע למישהו בעין, או פוגע לו ביד, הוא משלם לו דמי אותו איבר, דמי עין, דמי שן, דמי יד. אבל אם הוא פוגע לו בחרשות, בשמיעה,
דמי כולו?
הוא משלם דמי כולו. למה? כי אם אתה לא שומע, משהו במהות שלך נתקע. אתה נהיה נכה אמיתי כל כולך. יש לך 100% נכות. למה? כי אתה, הוא גרם לך להיות מנותק מהעולם. אתה לא שומע, אתה לא קורא לך שום דבר, ואז אתה בעצם לא מבין מה קורה. במובן הפשוט של המילה, רבי לזר בן ערך לכאורה, מגיע וקורא את הטקסט, ובמקום שיוצא לו החודש הזה לכם, יוצא לו חרש היה ליבם. זאת אומרת, במובנים מסוימים, אתה יכול כל היום להתחדש עד מחר, אבל החידושים שלך לא שווים כלום, כי אתה מנותק. אבל בוא נרד לעומק העניין. כי הרי אנחנו עוסקים פה עם רבי ינאי שלומד את פשטי הפסוקים, כן? ופתאום מישהו בא ומאיר את עיניו, מישהו בא מבחוץ ומאיר את עיניו. רבי לזר בן ערך, לא שהוא לא קרא נכון את הטקסט, אלא הוא גם קרא את הפשט של הפסוק, ולא יכל להבין את עומק העניין. זאת אומרת, כשהוא קורא חרש היה ליבם, בספר שלו לא כתוב הספר התורה שלו באותיות אחרות, אלא שהוא פתאום לא יודע לקרוא. הוא לא רואה את עומק העניין.
הוא רואה את ההתחדשות.
בדיוק הפוך מה שקרה לרבי ינאי, שפתאום בא בן אדם מבחוץ, ומאיר את עיניו. זאת אומרת, במקום התחדשות יוצא לו באמת חרשות. כי הרי מה זה חידוש? אין חדש תחת השמש. חידוש זה פתאום אתה מגלה משהו.
הערה מבחוץ.
הערה. מבחוץ ומבפנים משהו היה מכוסה, והנה עכשיו אני פותח את זה, ואופס, תראה מה יש פה. פתאום אני מגלה משהו. משהו שהיה נמצא, אבל עד עכשיו לא ראיתי. אותו דבר סוד. מה זה סוד? מה הפשט סוד? סוד זה
משהו מחוסה.
משהו מחוסה. עכשיו, שאנחנו למשל יודעים שבן אדם צעיר לא ילמד את הזוהר. מה זאת אומרת לא ילמד את הזוהר? הרי הזוהר נמצא, כל אחד יכול לפתוח אותו. אתה יכול לפתוח אותו. אבל לא תבין את העומק שנמצא שם. כי בשביל להבין את העומק שנמצא שם, אתה צריך להגיע לגיל מסוים, ואחרי שעברת משהו בחיים, העיניים שלך נפתחות ואתה יכול לראות. והסיפור שלנו פה לכאורה הוא סיפור שמציג את הצד, נגיד ככה, השלילי. הסיפור הראשון אומר, תשמע, יש משהו טוב בהסתגרות
ובחוסר האינטראקציה עם אנשים סביבך, כי אתה לא גורם לרחילות, אבל זה בתחום השלילי. אבל בתחום החיובי, אתה מאוד זקוק
להתחדשות.
להתחדשות לא תתחדש אם לא יהיה לך את העניין הזה. אנחנו בזמנו כשלמדנו את הסיפור, למדנו אותו גם קצת הפוך, כי בעצם אמרנו שרבי אלעזר בן ערך בא ובעצם מבקר את החברים שלו, שהם בור סוד שאינו מאבד טיפה. הנה, תראו מה קורה לך כשאתה עסוק ונמצא עם עצמך, ולא קורה לך שום דבר, זה מה שבעצם הסיפור הזה יוצא. והרב פישר הסביר את זה בדרשות ישי, שיש שלושה סוגי תלמידי חכמים. יש כמעיין המתגבר, מעיין, יש בור סוד שאינו מאבד טיפה, מקום שמכיל את כל
ידע.
הידע, אבל יש עוד דבר, וזה הבאר. באר, תלמיד חכם שהוא באר, זה בור, אבל שיש לו מקור יניקה. זאת אומרת, האידיאל, בסופו של דבר, זה שני השילוב הזה, שאתה גם יש לך בור, וגם יש לך מעיין המתחדש. זאת אומרת, שבעצם שרבי אלעזר בן ערך, במקום לקרוא החודש הזה לכם, קורא חרש היה לי בם, הוא מציג את שני הדברים הקיצוניים. אתה יכול להתחדש, כמעיין המתגבר, ואם אתה תהיה בור סוד, אתה תהיה חרש, כי אתה סגור בתוך עצמך. ולכן תמיד השאיפה היא לחבר ביניהם. זאת אומרת, כמובן שיש פה אלמנט של שאלה מי יבוא אליי, ואיך זה יהיה. אבל תראה, גם התיאור במדרש השני לוקח אותי לעכברים. עכבר הוא כל הזמן זז, הוא רץ ממקום למקום.
הוא כמו הרוכל.
כמו הרוכל הזה, בדיוק. עכשיו תראה, הסיפור של סם החיים, שמדובר כמובן על לשון הרע, הוא לוקח אותנו לסם החיים של לימוד תורה. זכה נעשית לו סם החיים. לא זכה, נעשה לו סם המוות. זאת אומרת, מי האיש החפץ... הייתי יכול לקרוא על לימוד תורה אותו דבר, מי האיש החפץ חיים?
עץ חיים היא
למחזיקים. עץ חיים היא למחזיקים, באוהב ימים לראות טוב. אבל בשני הסיפורים האלה, יש לי אדם שיושב בעצמו, ואנשים שבאים במגע בשוק בחוץ אחד עם השני. זה בסיפור הראשון את רבי ינאי. ובסיפור השני יש לי אדם שלומד תורה עם עצמו, ולא בא בקשר עם אנטרקציה, ומאוד טוב לו להיות עם עצמו, כי הוא יושב במקום שכיף להיות. עכשיו, זה לא רק כיף להיות חיצונית, זה משל לכיף הפנימי שיש לי. כיף לי ללמוד לבד, אף אחד לא מפריע לי. למה אני צריך את הרעש? למה אני צריך להיות מעורב עם הבריות? למה אני צריך את הכאב ראש? למה אני צריך את התקשורת כל היום? אבל באים ואומרים לך, תשמע, הקשר עם האנשים, הקשר עם העולם החיצוני, יש בו צד חיובי ויש בו צד שלילי. הכל שאלה עם מה אתה יוצא, עם איך אתה מתחיל את הסיפור. אם שאלנו בהתחלה בסיפור הראשון על ציפורי, אז אתה כבר ככה רמזת. היו מסתובבים סביב ציפורי. ציפורי זה מקום של תורה, שהם לוקחת אותך גבוה, של ציפור. כן? וכמובן, המשל הזה של הוא בא לאמאוס, מקום עם מים יפים. מים זה משל לתורה, לחיים. והכל שאלה, האם יש חיים או אין חיים, יש פה שאלה כמובן, איזה מין מים אתה משתמש, איזה דברים אתה מוציא מהפה. שומר פיו ולשונו, שומר מצרת נפשו, הפה הוא מעין מעיין החיים. מה אתה מוציא, איך אתה מוציא, האם אתה מוציא מים טובים, אז הקשר שלך עם האנשים יביא לך להרבה חיים. אם אתה מוציא מים שליליים, מכוערים, הקשר שלך עם האנשים יביא רק ליותר רע. בסופו של דבר, איכות חיים, סם החיים, זה גם לא לדבר לשון הרע, שומר פיו ולשונו. גם אדם שיש לו איכות חיים, גם אדם מצד שני של לומד תורה, שיש לו תוכן ומשמעות לחיים. שני הסיפורים האלה מתכתבים אחד עם השני בצורה מאוד מאוד חזקה, ונותנים את שני ההיבטים האלה. גם צרעת, הרי קוראים בו שני דברים שקשורים לסיפור שלנו. כי הרי המדרש שלנו נמצא תחת צרעת. ראשית, אדם שמדבר לשון הרע, מוציאים אותו החוצה. מנתקים אותו מהחברה. תתנתק, תלך, תעבור תהליך בחוץ. כן, לא, אל תהיה מחובר. אתה הוצאת השם רע על מישהו, אתה צריך להתנתק ממנו. זה דבר ראשון. דבר שני, גם התיאור הפיזי, הביטוי הפיזי של צרעת, הוא ביטוי שרואים אותו בצורה מאוד חזקה בחוץ. מי מרפא את הצרעת? רק הכהן. הכהן בפיו יכול לתקן או לא לתקן. הוא יכול לקבוע אם זה צרעת או לא צרעת. שוב פעם, הכהן הוא איש התורה, כן? כי שפתי כהן יבקשו דעת ותורה יבקשו מפיו. יהי רצון שגם היום אנחנו צריכים לשים לב. יש לנו, אנחנו מחורים לתקשורת, אבל התקשורת הרבה פעמים היא, יש לה עין שלילית. ב-DNA שלה, כי היא צריכה להביא דברים לבקר. מעניינים, לבקר, ובא לך להתכנס בתוך עצמך. ההתכנסות היא לא טובה, לעולם יד המעורב עם הבריאות, אבל החיבור עם הבריאות חייב להיות חיובי של לימוד תורה, ואז אתה כמעיין המתגבר.
תודה רבה לך, הרב אוהד תהלב, ראש מדרשת אות לידנבאום.
ערב טוב לך ולמאזינים.
כאן ידידיה תנעמי, אנחנו שוב וניפגש בחברותה הבאה, ניתן לשמוע את התוכנית הזאת בשאר יישומי ההסקטים.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.